שעה היסטורית. ארצו של שייקספיר. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על אנגליה ממרי טיודור עד מרי סטיוארט.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
בתוכנית שעברה עסקנו באנגליה שעברה שינויים ותהפוכות עד לתקופה שבה נכנס שייקספיר לתמונה.
עדיין לא, עדיין לא.
הגענו עד להנרי השמיני, למעשה למותו.
אני רוצה להגיד לך שהמוות הזה חסך חייהם של נשים אחרות.
במקום שש נשותיו שלפחות חלקן הוצאו להורג.
אילו היה נשאר בחיים.
אז היו כמה נערות ונשים באזור בריטניה, אנגליה, שיכולות לנשום לרווחה.
לא, כאן יש בעיה מאוד מעניינת. הוא היה כל כך שמן כאשר הזדקן.
כן.
וזה אחת הסיבות של מותו. ואני מתפלא, המטבח הבריטי הוא כל כך לא טוב.
איך הוא הגיע לממדים כאלה,
בדיוק,
אתה שואל?
כן.
טוב, הוא התחתן גם עם מלאכות ממדינות אחרות, אז אולי נביאו איתן מסורות ממקומות אחרים.
כן, ודרך אגב, הוא הביע דעה נגד נשים שמנות כשדיבר על אנה מקליפס, אבל זה לדבר עליו.
טוב, אבל הוא היה, אמרנו כבר, היו לו עמות מוסר מסוימות כלפי עצמו, ועמות מוסר אחרות כלפי נשותיו, ובכלל כלפי אנשים אחרים. אבל לשמחתנו, הוא כבר מאחורינו, הוא מת.
כן, אבל הוא היה נגד האפיפיור. וזה למעשה הוא יעשה דבר שקיים עצם היום הזה.
הכנסייה האנגליקנית.
כן. וכאן אני רוצה לדבר שביורשו, אדוארד השישי, שמת בגיל 16, היה בכל זאת אישיות. הוא היה אדם קר, אינטלקטואל, במידה שאפשר לנצל בגיל כזה, ופרוטסטנטי אדוק. והוא למעשה שמע את העצות שניתנו לו, והוא הפך את הדת האנגליקנית לדת פרוטסטנטית של ממש. והנרי השמיני, אמנם הקים את הכנסייה האנגליקנית, אבל הייתה למעשה הכנסייה הקתולית.
כלומר, השם היה אחר, היה נוהג שונה לגבי נישואים וגירושים, כי הרי זו הסיבה שבגללה הוקמה הכנסייה האנגליקנית, אבל חוץ מזה זה היה קתולי לחלוטין.
היה ויתור על אדנות האפיפיור.
כמובן.
כן. ודרך אגב, אפשר להגיד שאחת הסיבות שהדת הפרוטסטנטית נולדה זה שקרל החמישי פלש לאיטליה, ועל כן האפיפיור לא רצה להסכים לדרישתו של הנרי השמיני, כי הקיסר היה בן דודה של קטרינה מאראגון.
כפי שדיברנו בשבוע שעבר.
כן, והדת האנגליקנית, שהייתה למעשה דת קתולית, בלי האפיפיור, הפכה עכשיו לממש לדת פרוטסטנטית.
מעבר לזה, לאדוארד השישי הייתה עוד תרומה, או שבאמת זמן שלטונו היה כל כך קצר, שמעבר לעניין הדתי הוא לא יכול היה ממש להשפיע?
במדברים על הדת האנגליקנית, למעשה המייסד האמיתי זה הוא, הנער הזה, מפני שהוא, בגלל כל מיני סיבות והשפעות שהיו עליו, הסכים לדבר הזה. שימי לב שאחרי הנרי השמיני, זה נגמר. אבל אני רוצה לספר שהייתה לי הפתעה גדולה מאוד, כשהלכתי לקברו של הנרי התשיעי.
הנרי התשיעי?
כן.
שעוד לא פגשנו.
ולא נפגוש אותו. אבל הוא קבור ברומא. הרי הסוארטים, אחרי זה שהם הפכו קתולים, נדדו לאיטליה. ושם הם קראו לעצמם הלאה, מלכי אנגליה, אם כי לא היו כלום. והם נגברו בסן פייטרו, וראיתי את הקבר שם.
מעניין.
כן, מאוד.
ממה אדוארד השישי מת? ממחלה?
משחפת.
משחפת.
כן.
ומה קורה אחרי מותו? מי תופס את
השלטון? אחרי מותו, בא אחותו.
מרי.
מרי? מרי זה דמים, בלאדי מרי.
כלומר, הבת של קטרינה מאראגון.
בגלל זה הייתה קתולית. והיא הייתה אמנם מאוד מאוד דתית, עיקשת, מוגבלת, אבל לעומת זאת הייתה גם מכוערת מאוד.
בקיצור, אתה מוצא רק צדדים חיוביים בה.
אפשר להגיד.
למה בלאדי מרי?
מפני שהיא הביאה למותם של לפחות 300 פרוטסטנטים אשר נשרפו על המוקד, כי הם לא רצו לקבל את חזרתה של הדת הקתולית. שהיא רצה להנהיג.
היא למעשה רצתה ממש לבטל את הכנסייה האנגליקנית? לחזור למרותו של האפיפיור?
בוודאי, הייתה קתולית. ונוסף לזה ואשתו של פיליפי השני, מלך ספרד.
ואנחנו הרי כבר יודעים שספרד והאפיפיור, בכלל הקתוליות, היו קשורים זה בזה בעבותות.
ונוסף לזה, למי תיודור, היה נשק שהיא לא הייתה שולטת בו, אלה עם העליונות שלה. היות והיא לא ילדה אף פעם,
כן.
היא כל פעם הכריזה שהיא בהיריון, וזה גרם לבהלה דיפלומטית בכל אירופה, מפני שהשבוע עכשיו יוצא שליט.
שהוא גם של ספרד וגם של אנגליה.
כן, כן, וזה סכנה לכל הארצות
אחרות. אבל מה, היא לא נכנסה להיריון? ובכל פעם הייתה משקרת ואומרת שהיא בהיריון?
אולי היא חשבה שהיא בהיריון.
זה נורא עצוב.
זה נורא עצוב, אבל היא הייתה אישה רעה, ככה שאין מה להרחם עליה.
פרופסור, אנחנו כן נרחם, יש לנו פה אישה שמנסה להיכנס להיריון פעם אחר פעם, ולא מצליחה, אפילו אם היא הייתה רעה, אפשר לגלות כלפי הקצת אמפתיה.
אישה ששורפת 300 אנשים.
זה נכון, זה נכון.
יש לא, בכל אבל... זאת הבדל בין טוב ורע.
אתה צודק.
כן.
אתה מדבר על 300 הפרוטסטנטים שהיא הוציאה להורג, באופן כללי בתקופתה הייתה ממש מלחמת אזרחים באנגליה.
כן, אני רוצה להגיד לך שהיא הייתה בונה על חלק מסוים של העם הבריטי, שבכל זאת נדהם מן השקידושים של הנרי השמיני, ורצה להישאר נאמן לדת הקודמת.
ואז מה, הם פשוט טבחו זה בזה?
כן, הייתה מלחמת אזרחים בזירה אנפין, למשכה כל הזמן. האנגליה שהייתה כל כך גאה בעובדה שבמלחמת מאות השנים היא שמרה על השקט הפנימי ויכלה לרכז את כל מאמציה לכבוש את צרפת. ואת מכירה את התיאוריה שלי. התיאוריה שלי האישית היא שהבירה נמסה לאצולה האנגלית.
כן.
ואז יש לשלוט יין, אבל אין קרמים באנגליה. אבל
וזו כן... הסיבה למלחמת מאה השנים.
כדי לכבוש צרפת, ששם יש קרמים ויין מצוין.
תסלח לי רגע, יש לי שאלה שהיא קצת מטופשת, אני מודיעה מראש.
אין לך שאלה
מטופשת. במישור הפרקטי. אם מלכת האנגליה נשואה למלך ספרד, איפה הם גרים?
מדי פעם המלך ספרדי בא ללונדון.
אז הם, אבל... כל אחד גר בארמון שלו ומולך על מדינתו והם... מדי פעם נפגשים. כן. נו, פלא שהיא לא נכנסה להיריון.
זה נכון. אבל ייתכן מאוד שהיא לא הייתה חיה עוד 20-30 שנה, הייתה נכנסה להיריון, אבל בגיל כזה כבר לא נכנסים.
לא.
כך שבכל התנאים...
למעט היום עם כל מיני טיפולים, אבל זה לא היה אז.
כן, כמובן שלא.
אז היא, כמה זמן היא שולטת?
היא שולטת עד מותה. ומה שמעניין מאוד, שכל אדם ידע שהיורשת היא אליזבת. ואליזבת היא פרוטסטנטית.
אליזבת, ביתה של אן בולין.
כן, היא הייתה הרי ביתה של קתרינה מאראגון.
אז אני מניחה שמרי, שעכשיו נמצאת בשלטון, תעשה הכל כדי לסכל את מלוכתה של אליזבת.
קודם כל כאן יש פרט מעניין מאוד. כאשר מת הנרי השמיני, ומרי עלתה לשלטון, אליזבת הורדה מדרגת נסיכה, קראו לה רק ליידי, והיא הייתה למעשה... בת לוויה של המלכה החדשה שהייתה אחותה.
כלומר, המלכה החדשה עשתה הכל כדי להוריד מכוחה ומעוצמתה של אליזבת?
לא הייתה כל כוח, כל עוצמה.
לא, בכל זאת, כשאתה נסיכה, אם אתה יכול להיות נסיכה.
כן, כן.
אז יש לך יתרון מסוים, ובעיקר כשמדובר בנסיכה, שיום אחד אמורה לתפוס את השלטון.
כן, אבל מרי חשבה, אני אכנס בהיריון, ואליזבת לא תוכל אף פעם לחשוב.
ואנחנו יודעים מה עלה בגורל התוכנית הזאת. אז כרגע יש לנו מלכה קתולית, יש לנו יורשת עצר שהיא פרוטסטנטית?
לא, היא לא יורשת עשר, מפני שביטלו את תוכנית הירושה שלה על ידי חוק שעבר בפרלמנט.
אז הנה, מרי ניסתה לפגוע באליזבת, למנוע את עלייתה לשלטון. אפשר גם להבין את זה, היא קתולית, היא לא רוצה שתעלה מלכה פרוטסטנטית, שתסכל את כל המאמצים שהיא עשתה כמלכה כדי למגר את הכנסייה האנגליקנית.
כן, אפשר להגיד על מרי, זאת שלנו שעשה להידמות לבטולה הקדושה. אפשר להגיד שאנחנו נדבר היום, לא בפרוטרוט, על שלוש מלכות. מלכת הדמים, שזה מרי תיודור, מלכת החושים, שאני מכנה ככה את מרי סטיוארט, מלכת סקוטלנד.
שעוד נגיע אליה.
נגיע, ומלכת הבתולים, שזה אליזבת הראשונה.
שעכשיו אנחנו מתארים למעשה את התהליך שבמסגרתו היא עלתה לשלטון.
כן, אני רוצה להגיד לה שמלכת הבתולים היא היחידה בסוג הזה, מפני שהנוכחית, אליזבת השנייה, ילדה בן.
בהחלט. אז אני מחזירה אותנו...
אני רוצה להביר כמה לבן הזה, כמה שלא מוצלח, אבל זה...
אנחנו לא ניכנס עכשיו לביקורת על צ'רלס, זה אולי אפשר לעשות בתוכנית אחרת.
לא ספק.
אני מחזירה אותך למרי ולאליזבת. איך מרי מתה?
היא מתה מייאוש, אפשר להגיד.
מייאוש?
כן. כי כל פעם היא הייתה מכריזה...
בגלל ההיריון. ההיריון המקווה.
כן, המקווה, שהייתה מכריזה על ההיריון, מה שהפעיל את כל אירופה, מפני שהנה, הנה, כמה מעצמה ספרדית אנגלית, שתהיה המעצמה החזקה ביותר של אירופה.
כן.
ואחרי זה התברר שזה לא קיים. דרך אגב, הפרוטסטנטים שבלונדון, בדרך כלל אנשי העם, סבחו מאוד מאוד בבתי המרזח, כאשר הודיעו שאין הריון. כן.
כשמרי מתה, מייאוש או מכל סיבה אחרת?
כן.
איך אליזבת מצליחה לתפוס את השלטון? הרי אמרת שיצא חוק שקובע שהיא לא תהיה יורשת העצר.
נכון, אבל זאת שהוללה את החוק, מרי כבר איננה...
אז זה חוק שתקף לימי שלטונה של המלכה.
החוק...
קיים.
קיים, אבל אלה שהחוק נוגע להם, כלומר האנגלים, חשבו שהוא כבר לא תופס.
והיא פשוט תופסת את השלטון.
כן, היא לא תופסת, היא עולה לשלטון.
עולה לשלטון.
אבל לא כל כך פשוט, מפני שיש מלכה אחרת. ג'יין גריי.
ג'יין גריי?
כן.
מי היא ג'יין גריי?
מלכת אנגליה, שמלכה 9 ימים.
אחרי מרי תיודור?
אחרי מרי ולפני אליזבת.
מאיפה היא בכלל נכנסה לנו סיפור?
היא הייתה מן הצייסי המלכים הקודמים.
לא משושלת תיודור.
לא משושלת תיודור, והייתה כנופיה בחצר, שרצה להמליך אותה, היא הייתה אמנם פרוטסטנטית, והיא הייתה בת 18, הייתה כבר נשואה, ורצו לעשות מלידי ג'יין גריי, ומבעלה מלך ומלכת אנגליה. אבל היא, ג'יין גריי, אמרה שהיא מוכנה לוותר שבעלה יהיה מלך, בתנאי שהיא תהיה מלכה.
טוב, נשמע סביר.
הכריזה עליה מלכה, והייתה צעידה מפוארת, והיא בחרה לגור במגדל של לונדון, שזה דווקא לא כל כך מבשר טובות.
כן.
ואחרי 9 ימים, היא נאלצה להתפטר, כלומר, היה מרד. אורגן מרד נגדה, במזרח אנגליה, של תומאס וואט.
מי הוא תומאס וט?
זה היה אדם אחד שהוא היה מבנשי...
אליזבת?
אליזבת, כן. ולא רצה שמישהו אחרת יהיה. ועל כן הזמינו את ג'ן גריי לא לצאת מן הטאור, כי כבר הייתה בטאור, הייתה מזוררת בטאור, ואת בעלה, והטיזו להם את הראש.
הטיזו להם את הראש?
כן, הבגידה. כי היא תפסה כאילו את הכתר, בניגוד...
אני מבינה, זה פשוט פתרון קצת קיצוני.
כן.
בסך הכל בחורה בת 18.
בדרכה במאה ה-19.
9 ימים מלכה.
כן, במאה ה-19, היא עשתה מאוד פופולרית, 19, זכרה, הפך מאוד פופולרי, וכל מיני תמונות הופיעו, המראות את הוצאתה להורג של ג'יין גריי, ליידי ג'יין גריי.
ואליזבת הייתה בסוד העניין?
לא, בסוד העניין לא. היא לא הייתה קושרת את הקשר כדי להרוג אותה. היא לא ידעה בכלל.
היא לא ידעה.
כן.
אבל הראש מוטז, ודרכה של אליזבת נסללת אל כס המלוכה.
כן, וכאן היא הייתה מרשימה מאוד.
צריך לומר, אליזבת היא אחת המלאכות, אני חושבת, מוזכרות ביותר עד ימינו, סרטים, ספרים, אגדות, מיתוסים שנקשרו לשם שלה. אחת המלאכות הידועות ביותר למעשה באנגליה.
Good Queen Bet. היא הייתה מרשימה מאוד, הייתה גבוהה מאוד, ג'ינג'ית, וכפי שאת אמרת, אם כי הייתה מאוד מרשימה ומאוד פופולרית ומאוד מפורסמת, היא לא ניסה, ועל כל עד היום הזה, יסורים רבים מה הייתה סיבה. בתוליה.
והזכרת שהיא נחשבת למלכת הבתולים.
יש דעות שאומרים שהיא לא רצה לחלק את הכתר עם גבר אחר.
היא רצתה לשלוט.
כן, אבל זה לא כל כך משכנע. מפני שהיא יכלה, למשל, לעשות מה שקיים היום באנגליה. זאת אומרת, הייתי מלכה ובעלה לא.
כן, אבל אני מניחה שאולי החשש שלה היה, כפי שזכרנו קודם, את מרי טיודור, שהייתה נשואה לפיליפה השני, ואז נכנסים לנו כאן אינטרסים נוספים, לא רק אנגליה, אלא גם ספרד בתמונה. אולי אליזבת אמרה, אני רוצה להיות נאמנה אך ורק לאינטרסים של הנתינים שלי. אני לא רוצה להכניס אף
כן,
מלוכה זרה.
אבל היא הייתה למצוא איזה לורד אנגלי.
זה נכון.
והיו הרבה לורדים שחשבו להיות בעליה של אליזבת.
מי חיזר אחריה? אולי היו לה המון מחזרים.
אסקס, כן. היו לה המון מחזרים. דרך אגב, אסקס.
לורד אסקס.
כמובן, לורדים, כן, כן. לורד אסקס טען שהוא אהב אותה, והם היו ביחסים מאוד מאוד אינטימיים, אבל אחר זאת פרץ איזשהו ריף, והיא נאלצה לאשר הוצאתו של אסקס להורג.
להורג?
כן, זה שיטה אנגלית הייתה...
אני רואה שזה היה מאוד מקובל, אבל
כן.
מה קרה שם? על מה נסוב הריב הזה?
מפני שהיא חשבה שהוא קושר קשר נגדה. כאן הייתה בעיה מאוד מעניינת. היא רצה להיות מלכה, כפי שאת אומרת, אבל היא רצה להיות מלכה זהירה מאוד. מפני שאחת הדברים שיכלו להפריע לה, היה הולנד. ההולנדים סמכו מאוד שחוזרת להיות מלכה פרוטסטנטית, והם מוכנים שהיא תהיה גם מלכת הולנד.
אוקיי.
כן. והיא התנגדה לזה, מפני שהיא חשבה שהדבר הזה יסבך אותי בכל מיני... בסיסוכים באירופה.
ומעניין, יש לנו כאן דוגמה נדירה למלכה שמציעים לה לשלוט על עוד שטח, על עוד מדינה, והיא אומרת לא.
היא הייתה אישה זהירה, ואני חושב שזה לטובתה.
וגם לא מונעת מתאוות שלטון טהורה, כי אם זה היה המניע העיקרי שלה, אם זה רק שררה, היא ודאי הייתה רוצה.
אני רוצה להגיד לך, לדבר הולנית מאוד קשה. אבל בכל זאת היא שלחה עזרה. קודם כל, ההולנדים עזרו לה, כאשר פליפ יצא לכבוש את אנגליה, מאינבנציבל ארמדה, ההולנדים שלחו צי שלהם, שיחד עם הצי האנגלי, תקף את הצי הספרדי הגדול. דבר אחד. דבר שני, אפשר להגיד שכאשר היא שלחה, כאן יש דבר מאוד מעניין, שמשגה את ההיסטוריונים. היא שלחה בכל זאת עזרה. גם חיילים, גם כסף.
להולנד.
להולנד, כן. וכל פעם שהיא יצאה חיילים, היא החליטה לשלוח חיילים פחות מדי, וכסף פחות מדי.
כלומר, היא נתנה להם עזרה, אבל לא עזרה מספקת כדי לנצח.
אני חושב שהיא נתנה להם לסמלית.
כן, בדיוק.
כדי לכבוש את הענתו של המחנה הפרוטסטנטי בכל אירופה.
בתוך אנגליה, כן. ובאירופה כולה.
אבל היה המפקד שלה בהולנד, רצה לשכנע אותה שהיא תסכים להיות מכת הולנד. וזה הפעיל אותה. ואז היא החליטה לשלוח מכתב, וטבעה שהמכתב הזה ייקרא בתוך הסיפת הנכבדים ההולנדים, בנוכחות שליחה, כדי להשפיל אותו, וכדי להחזיק קץ לניסיונות שלו לגרור אותה, להרפתקה בינלאומית.
היא הייתה אישה מאוד חזקה, נכון? כן. היא נודעה בשם אשת הברזל.
כן.
עוד הרבה לפני מרגרט תאצ'ר.
זה נכון, אבל הברזל הזה היה, אני חושב שאת צנועה, אני הייתי קורא לה מלכת הפלדה. ומה שמעניין מאוד, שהיא הבינה שפערה של מלוכה זה גם בתחום האומנות והספרות.
והנה אנחנו חוזרים לשייקספיר.
כן.
עכשיו הוא כבר חי, בתקופת אליזבט.
היא עוררה אווירה כזאת שידעה השראה, לא רק מרלו, היו הרבה אחרים.
כן.
ועל כן המלכות שלה זה תקופת הזהב של הספרות האנגלית.
אז בוא נדבר באמת על שייקספיר, שהוא, אליו אנחנו שואפים כבר בתוכנית וחצי.
אני חושב שנחבק עוד תוכנית אחת, מפני שהוא עצום. ואפילו תוכנית אחת לא מספיקה לדבר עליו.
כן.
ולפעמים אני שואל את עצמי, אם לא היו צודקים אלה שטוענים ששייקספיר לא היה שייקספיר.
אלא שהיו כמה אנשים שכולם חתמו תחת אותו שם עת.
כן, אבל זה לא נכון. הוא היה הוא.
אנחנו יודעים איך הוא נראה.
לעכשיו, את יודעים, יש עוד תמונות. נכון. כן. אבל אפשר להגיד שהיה שחקן שעשו את התמונה כדי לחסות את זה.
אז אני מבינה ממך שאנחנו למעשה לשייקספיר עצמו נגיע בתוכנית הבאה, שתעסוק כולה בו. עכשיו אנחנו עדיין במציאות הפוליטית שבה הוא חי.
כן, אם נספיק לגמור אותו בשידור אחד, שזה אני מטיל ספק.
כן. אז אנחנו נחכה ונראה. אז בוא נשאר באמת בתקופת שייקספיר. אליזבט, אמרנו, היא המלכה. דיברנו על המעורבות שלה במלחמה ההולנדית נגד הספרדים. איך היו עוד יחסי החוץ שלה?
לא רק יחסי החוץ, היו גם ניסיונות להשיא אותה לנסיכים אחרים.
כלומר, לא רק לורד אסקס ומחזרים פנים בריטים, היו גם הרבה מחזרים מחוץ לאנגליה.
היה צרפתי אחד, הדוקס מאנז'ו, שהאח של מלך צרפת.
אח של מלך צרפת, כן.
כן. היו בצרפת, היו כמה אחים שהתחלפו את התקופה הזאת. אפשר תמיד להגדיר אחיו של מי הוא היה.
כן.
והיה דוקס אנז'ו, שבא לאנגליה, והוא מצא חן בעיניה, אבל בזה הסתפק. הדוקס אנז'ו מאוד מאוד רוצה. קודם כל, הוא היה חסר כסף, וחשב להיות מלך אנגליה, זה לא רע.
האח של מלך צרפת היה מרושש?
זה בית ולואה, ובצרפת יש תקופה של ניוון, ומלחמת אזרחים. ועל כן הוא חשב שאני פליט באנגליה, היא גם מלך אנגליה, מה רע?
בשום דבר לא רע.
אם כי היא הייתה חייב ללמוד אנגלית, מה שזה מאוד קשה לצרפתים. It was a number and his last with a hay and a ho and a hay nani no and a hay nani nani no that was a green cornfield it was in the springtime the springtime the springtime the only pretty ringtime when birds do sing hey ding-a-ding-ding hey ding-a-ding-ding hey ding-a-ding-ding
and the ho and the hey, no, no, and the hey, no, no, no. These pretty country fools would lie in the springtime, the springtime, the springtime, the awfully pretty ring time when birds do sing, hey, ding, a ding, ding, hey, ding, a ding, ding, hey, ding, a ding, ding. Sweet lovers love the spring in springtime. In springtime, the only pretty ring time when birds do sing, hey, ding, a ding, ding, hey, ding, a ding, ding, hey, ding, a ding, ding. Sweet lovers love the spring.
אליזבת כבר דיברה אנגלית, כי בתוכנית שעברה דיברנו על מלכי אנגליה שדיברו צרפתית.
אליזבת הייתה מאוד משכילה, היא ידעה לטינית, היא ספרדית, היא איטלקית.
אבל השפה השגורה בפיה הייתה אנגלית.
בוודאי. היא למעשה היא המלכה שהייתה מאוד פופולרית אצל האנגלים, כי הייתה לאומית.
כן.
ועד היום הזה היא נחשבת ההתגלמות של אנגליה בהיסטוריה. בתקופת הפאר הראשונה שלה, אבל כן, היא הייתה מאוד מאוד פופולרית, היא הייתה מאוד מאוד אהובה גם כן.
באותה תקופה של אליזבת, גם עוד קודם לכן, החלו המסעות לחיבוש הספר, במובן הגלובלי, לא הספר האמריקני כמובן, והזכרנו את זה באחת התוכניות הקודמות, עסקנו בזה בהרחבה, אליזבת גם משתתפת בחגיגה הקולוניאליסטית הזאת?
לא ספק, בתקופה של אליזבת, האנגלים התחילו לסבב את כדור הארץ, והיו אנשים כאלה, רבים, שאני רוצה להזכיר את שמותיהם, שהיו כאלה שאוניותיהם חזרו ללונדון, המלכה עצמה ירדה לנמל כדי להגביל את פניהם.
לאן היא הגיעה? לאן הם הצליחו להגיע, האנגלים, בתקופתה?
הייתי אומר, לאף מקום.
לאף מקום?
מפני שהם...
שלא עשו סיבוב רק בכדור הארץ וחזרו חזרה.
כן.
מאוד אפקטיבי.
כי זה ייקח אומנם 3 שנים, הסיבוב, אבל הוא הצליח, ועל כן היו אלה, האנגלים פתחו את הפרק של השליטה האימפריאלית, על מחשבות רחוקות מנאי שלהם.
ואחד ממגלי הארצות האלה במובן מסוים, הוא סר פרנסיס דרייק.
סר פרנסיס דרייק, מפני שהיא נתנה לו את האצולה. כאשר הוא חזר לאנגליה, היא ירדה ללונדון, לאוניות שלו, בברכה אותו. זהו למעשה ההתגלמות של הרוח החדשה של אנגליה האימפריאלית, הכובשת, המדינה החזקה של אירופה.
אבל חלק מדרכיו היו גם די נלזות. הוא היה מעין שודד ים.
שודד עם נגד מי? נגד הספרדים.
נגד הספרדים. כן. נו, גם הם...
אבל זה האויב.
הבנתי, אז מותר.
כן, כן.
אז הוא היה פושט על הספינות הספרדיות, נכון?
כן.
ולוקח את השלל.
אל תשכחי שמלך ספרד רצה לכבוש את אנגליה. דיברנו כבר על זה.
בהחלט.
כן.
פרנסיס דרייק משחק תפקיד חשוב במתקפה נגד הצי הספרדי שמגיע לכבוש את הברית.
כן, יש כאן פרק שבדרך כלל שותקים עליו, שאחרי כישלון הארמדה, היה ניסיון אנגלי לפגוע בספרד שנכשל.
מה, האנגלים הגיעו עד ספרד בניסיון לכבוש אותה?
היה ניסיון לנקום את הפלישה של הארמדה, הפלישה שלא הצליחה,
כן.
כדי לפגוע באופן מאוד מאוד עמוק בפורטוגל ובספרד. הצי האנגלי יצא לזה, הוא לא הצליח, חזר, אבל הפרק הזה בכלל לא מדברים.
כדי לא לפגוע בתהילתה
כן, כן.
של...
ההיסטוריונים מעדיפים
לשכוח.
לשתוק.
מעניין. כן. עוד פרק לא פשוט בהיסטוריה של אליזבת, הם יחסיה עם מרי סטיוארט, מלכת הסקוטים, שהיא בחלוקה שעשית קודם, הזכרת אותה כמלכת החושים.
כן, היא הייתה ביתו של מלך סקוטלנד, אשר ניסה לארץ העשר של צרפת.
אני עוד לפני כן רוצה לשאול שאלה מקדימה לגבי היחסים בין אנגליה לבין סקוטלנד.
כן, אנגליה לא הייתה המלוכה המאוחדת, כפי שקוראים לה היום.
כן.
מפני שלא הייתה מאוחדת עם סקוטלנד, אם כי היא עדיין שלטה על אירלנד, ואפילו המלכים שלה נתנו לעצמם את התואר מלך אירלנד.
אבל סקוטלנד הייתה עצמאית באותה תקופה.
כן, יחס... עצמאית, עם מסורת עתיקה מאוד.
חצאיות, וכל
כן,
הסיפור
כן,
הזה.
כן, כן, כן.
כולנו מכירים.
סיפורים רבים מאוד. והיא הייתה מאוד מכובדת באירופה, בגלל הוותק שלה, ובגלל הכישרון של אנשי הים שלה. והברת בריתה הטבעית הייתה צרפת. כי על ידי צרפת הם היו מחזיקים את אנגליה בצפת.
כפי שדיברנו קודם על צרפת, שהייתה נתונה בין אנגליה לבין ספרד, בסיפור הזה אנגליה נתונה בין צרפת ובין סקוטלנד.
בדיוק. ואותו היגיון פוליטי.
בוודאי.
שלט על היחסים הבינלאומיים. ועל כן מלך סקוטלנד שלח את ביתו לצרפת. שם מלך צרפת ארגן נישואיה שהייתה עדיין צעירה מאוד, יורש העצת לצרפת.
אז מרי סטיוארט בגיל צעיר נשלחת לצרפת כדי להתחתן עם יורש העצר הצרפתי.
כן, ויורש העצר הצרפתי מגיע להיות מלך
בצרפת.
בצרפת, פרנסוע השני.
אז היא מלכת צרפת.
היא מלכת צרפת. היא ידעה דרך אגב מאוד צרפתית, וכל הזמן העירה וכתבה בצרפתית. אבל המלך הזה מת בתור נער. נער, לא בדיוק נער.
צעיר.
מאוד מאוד צעיר. ועל כן היא חייבת לחזור לסקוטלנד. וזה כמובן אכזבה גדולה גם לדיפלומטיה הסקוטית וגם לדיפלומטיה הצרפתית.
וגם למרי סטיוארט עצמה, עד עכשיו מלכת צרפת, פתאום חוזרת עם זנב מושפל בין הרגליים לארמון הסקוטי.
כן, אני לא רוצה לגנות את הנוף הסקוטי.
לא, חלילה וחס, נוף יפהפה. אבל בכל זאת, ממלכה לאישה מכובדת, אבל שהיא נעדרת כל כוח אמיתי.
כן, וגם צרפת היא קצת יותר גדולה ויפה מסקוטלנד.
חשבתי שאתה לא רוצה לפגוע ביופי הסקוטי.
גם צרפת היא גם קצת יותר גדולה ומשגשגת מסקוטלנד.
אז עידנת את הביקורת שלך.
כן,
יפה.
כן. וברגע שהיא חזרה לסקוטלנד, התחילה בעיות. היא חזרה לסקוטלנד בתור קתולית. והסקוטים היו פרוטסטנטים.
אוקיי.
ולכן נכנסה בסכסוך עם עמה.
כלומר, המלכה הקתולית... מרי סטיוארט, עכשיו נכנסת לאימות חזיתי ראש בראש עם אמה הפרוטסטנטי.
עם אמה, עם ראשי אמה, עם סייה של אמה.
וצריך לזכור שאנגליה ואליזבט פרוטסטנטים כולם.
וכאן הייתה בעיה שהסקוטים התנגדו לכל בני הלוויה של מרי סטיוארט, מפני שהיא הייתה גם מסובבת איטלקים. והאיטלקים הללו הוררו שרוריה באדינבורו. והיה מקרה כשהאמון פרס לארמון ורצח את מזכירה איטלקי. כלומר שהיה קשה לה מאוד להיות מלכה, וברגע מסוים היא הרגישה שהיא חייבת לברוח. קודם כל, הייתה לה פרשת אהבים, היא הייתה בניגוד לאליזבת, היא הייתה מאוד מאוד מיודדת עם גברים. והיה לה סדרה של גברים, והאחרון מהם כמעט היה למלך סקוטלנד, אבל המונים התנגדו לזה, ואז חייבת למצוא מפלט, אם כי היא הייתה מאוד במכתבה, מאוד ידידותית עם אליזבת. למעשה, אליזבת ראתה בה אויבת ויריבה.
אבל אם סקוטלנד היא מדינה עצמאית, מנותקת מאנגליה, איך מרי סטיוארט יכולה לדרוש את המלוכה האנגלית? איך היא יכולה לאיים על אליזבת?
בגלל כשלי המשפחה. האבות היו מושתפים על כן באותה תקופה. אתה יכול לדרוש את הקטר מפני שאבותיך היו פעם מלכים או אנשים חשובים.
אם אני זוכרת נכון, מרי סטיוארט היא בדודה של אליזבת.
כן, בוודאי. כאשר המאהב האחרון
כן.
נאלץ לברוח בהולנד, מרי סטיוארט בעצמה נאלצת לעזוב את סקוטלנד, והיא באה לאנגליה. אליזבת מקבלת אותה, אבל למעשה שמה אותם במצור ובבית סוהר. ומחזיקה אותה 19 שנים בבית סוהר.
צריך לומר, זה היה ארמון שהיא קיבלה, אבל ארמון שממנו לא יכלה לצאת.
כן, זה בית סוהר. כן? בית סוהר מפואר, אבל בית סוהר...
כלוב של זהב.
בדיוק. וכאשר הספרדים פלשו, התפשטה שמועה שהספרדים מתכוננים לפלוש לאנגליה, אליזבת הגיעה למסקנה שהיא חייבת להוציא להורג את מרי סטיוארט, ואז פתאום המציאו שמרי סטיוארט בתוך הארמון שלה קושר קשר נגד אליזבת, כן?
רק נסביר את הרציונל. מרי סטיוארט אמרנו היא קתולית, אליזבת פרוטסטנטית, הספרדים יוצאים למלחמת דת באנגליה, ואז אפשר להניח מאיפה מגיעה הסברה שמרי סטיוארט תשתף פעולה עם הספרדים, קתולים עם קתולים חוברים יחד כדי לפגוע באליזבת הפרוטסטנטית.
בדיוק.
אבל זה לא קרה? אתה אומר שזה היה מומצא?
מרי סטיוארט קשרה קשר
כן,
עם,
קשרה
עם
קשר.
אנגלים שרצו לשחרר אותה. מה היא הייתה עושה כשתשחרר? אי אפשר לדעת. אבל מה שאת אומרת, יש הרבה היגיון בזה. הקשר היה אמיתי, היא התכתבה מתוך הארמון שהיה בית סוהר עם כל מיני הצילים שהציעו לה את שירותיהם על מנת לשחרר אותה, והיה מובן בשולי הדברים כדי להמליך אותה באנגליה.
החליטה להוציא אותה להורג.
אבל היא המתינה 19 שנים, זה סבלנות ראויה לציון. והחליטה לעשות את הדבר הזה רק כאשר הסכנה הספרדית נעשתה יותר ויותר מוחשית. ב-1587, שנה אחת, לפני שהצי הבלתי מנוצח במרכאות כפולות של ספרד הגיע למימיה של אנגליה, החליטה סוף סוף אליזבת שהסכנה היא גדולה מדי, מפני שהספרדים התכוונו להמליך את מרי סטיוארט על אנגליה הכבושה על ידם, אבל כן היא הייתה חייבת סוף סוף לחשוף הקשר שכן היה קיים, ולהעמיד את מלי סיוארט מול בית משפט, כדי שבית המשפט הזה יצדיק את הוצאתה להורג.
והוא מצדיק והיא אכן מוצאת להורג.
כן. וזה היה שערוריה עולמית בזאת תקופה, כי סוף סוף היא הזיקה 19 שנים בבית סוהר, ובסוף חיסלה אותה. אבל בשנת הפוליטית, המחשבה הקרה, זה, אני לא אומר שהיה טוב לחסל אותה, אבל טוב למנוע שהספרדים יעזרו לה לעלות על כס המלוכה בלונדון.
הזכרנו קודם את העובדה שאליזבת לא נישאה, ואת השיקולים שעמדו מאחורי ההחלטה הזו. היא לא הייתה מוטרדת, או לפחות לא רצתה להעמיד יורש אחרי מותה?
הבעיה היא אם השיקול היה רק פוליטי. אולי הוא היה אנטומי, גופני, אולי הוא היה בעיות אישיות, היא לא יכלה להיכנס להיריון, מפני שלפני שעלתה לשלטון, היו לה ידידויות עם כל מיני גברים, והיו גם שערוריות, כאשר אשתו של אחד הלורדים, שהיה מקורב אליזבת, גילה אותם מתחבקים.
אז היא לא באמת התנזרה.
אתה יכול...
חיבוק אפשר לתת לה הרבה פרשנויות, אתה אומר.
את תשכחי שיש גם את הדת הנוצרית, נשיקה שמייצגת אהבתו של ישו למאמיניו.
כן.
כאשר... אי אפשר להסיק מסקנות.
בוודאי.
כן.
אבל אחרי מותה, מה קורה?
אחרי מותה זהו. אחרי מותה עכשיו נוצרת מצב חדש. וכאן אנחנו זוכרים שמלי סטיוארט היו לה טענות על אנגליה בשל יחסי משפחה.
כן.
אבל עכשיו לסקוטלנד יש טענות על אנגליה בגלל כיסי משפחה, ומלך סקוטלנד מוכרז לאנגליה.
מלך שקוטלנד הופך למלך אנגליה.
כן, ג'יימס. ומאוד מעניין שכאשר הוא יורד לאנגליה, בחגיגות מקבלים אותו בסבר פנים יפות, אבל קורה גם דבר אחר. בקהל שהריע לו, היו גם גנבים, שגנבו מן אנשי הסביבה שהריעו לו. ומלך שקוטלנד, שהוא עכשיו מלך אנגליה, כן. בשם ג'יימס הראשון, סיבה לתלות אותם.
לתלות את הגנבים שכייסו את ההמונים שהגיעו לאריאלו
כן,
והמלכותו.
אבל באנגליה, היום המסורת המשפטית שלה, לא ייתכן שמישהו ייתן צו לתלות את מישהו בלי משפט.
שלא לדבר על זה, שזה עונש קצת קיצוני לכייסים.
זה, אני כבר לא מדבר על זה. אבל עצם העניין הזה, וזה היה דבר שעשה את המלך הזה לא פופולרי, לא תרבותי, לא מתאים לתקופה החדשה.
וגם לתפיסה המשפטית, הפוליטית, הנהוגה באנגליה.
כן, נוסף לזה הוא גם היה מאוד דתי, ונוסף לזה הוא גם כתב ספרים.
אגב, דתי קתולי או פרוטסטנטי?
לא, הוא היה פרוטסטנטי, אבל בגוון יותר מדי קתולי. זה מאוד מסובך תיאולוגיה.
מאוד מסובך.
כן. אבל זהו, הוא הצליח להקים את השושלת החדשה, סטיוארט, אשר תשלוט הרבה הרבה זמן עד ויקטוריה על כס המלוכה של האנגליה. דיברנו על שלוש נשים שהשאירו את חותמם על תולדות המערב, ולמעשה היו לא רק מקומיות, הן היו מפורסמות בכל אירופה, ועד היום הזה הן מקור מאוד של סקרנות ושל מחקר.
ושלוש הנשים האלה מהוות גם את האקלים הפוליטי שבתוכו פעל שייקספיר, שהוא למעשה נושא תוכניתנו הבאה.
בדיוק.
שעה היסטורית. ארצו של שייקספיר. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על אנגליה ממרי טיודור עד מרי סטיוארט. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, אופירה יעקב ואור אנצר. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים מנדלסון, מורלי, ריק וייקמן וקארטון. כמו כן הושמעו קטעים מוסיקליים מן התקופה הגרגוריאנית ושירי עם אנגליים.